השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד באמצע העמוד הקודם ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 22 דקות. אתמול התחלנו ללמוד על הפטור של קימלי בדרבה מיני, כלומר אם אדם עשה מעשה או מעשים שבו זמנית באופן עקרוני מחייבים אותו גם מיטה וגם תשלומים, אז הוא פטור מהתשלומים. והיום הנושא שלנו זה שבשביל שבאמת הוא יהיה פטור מתשלומים, הוא צריך ששני חיובים יקרו בדיוק באותו זמן, גם חיוב המיטה וגם חיוב התשלומים. אבל אם יש פער ביניהם, אפילו פער של שנייה, אז כבר אין את הפטור. איפה רואים את זה? מזה שאומר רב חיסטה בשם רבי נחוניה בן הקנה, אם אדם גזל חלב, הרים אותו ואכל אותו, אז אין אותו פטור של קימלי. למה? כי את הגזל הוא עשה ברגע שהוא הגביע את החלב, ואילו את החיוב מיטה הוא מתחייב ברגע שהוא אוכל אותו. ממילא כיוון שזה לא בו זמנית, אפילו אם יש פער של כמה שניות ביניהם, אין את הפטור של קימלי. זה באופן כללי. היום נפרט לגבי זה ונחלק את הלימוד לשלושה סעיפים. הסעיף האחרון יתחלק לעוד כמה שלבים. אז הסעיף הראשון, אתמול תוך כדי הדיבור על הבאי ורבה, לא ניכנס לזה שוב, הזכרנו שיש מקרה שבו לפי הבאי יהיה פטור של קימלי בדרבה מיני, וזה זר שאכל תרומה ותוך כדי גם מתחייב באיזשהו תשלום. עכשיו בשלב הראשוני הגמרא מבינה שבמה מדובר כאן, מדובר בזר שגזל תרומה לכהן, וממילא ברגע שהוא אוכל הוא גם חייב מיטה בידי שמיים כי הוא זר, והוא גם חייב על הגזל, וממילא הפטור של קימלי פוטר אותו מהתשלום על הגזל. זה מה שהגמרא מבינה בהתחלה. הבעיה עם זה, זה שזה לא קורה בו זמנית, כמו בדוגמה של מי שגונב חלב ואוכל אותו. הרי הגזל נעשה ברגע שהוא מגביע את התרומה והוא קונה אותה. לעומת זאת, חיוב המיטה בתור זר, זה קורה רק אחרי זה כשהוא בולע את התרומה, וממילא לא אמור להיות כאן את הפטור של קימלי. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת כאן, החיוב שחשבנו לפטור אותו ממנו, זה בכלל לא גזל. באמת אין כאן גזל, אלא מדובר בחיוב אחר, שהוא כן קורה תוך כדי האכילה, בדיוק בזמן שבו מתחייב גם במיטה. ולכן יש את הפטור. זה באופן כללי. עכשיו נפרט. למה אין כאן גזל ובאיזה חיוב כן מדובר? אז בזה יש שני הסברים. הסבר ראשון זה שהסיבה שאין כאן גזל זה שהוא לא לקח את התרומה בעצמו, אלא חבר אחר דחף לו את זה לתוך הגרון. וממילא הוא עצמו לא גזל, ואין לו חיוב על גזל. מה שכן יש לו חיוב זה לשלם על מה שהוא נהנה. הרי סוף סוף הוא נהנה מממון חברו. וההנאה הזאת קרתה כשהוא התחיל לבלוע, כמו שגם חיוב המיטה קרה כשהוא התחיל לבלוע. וממילא בזה כן יש את הפטור של קימלי, כי הם קרו באותו זמן. עכשיו רק בסוגריים נוסיף, למה באמת אין כאן גזל? הרי סוף סוף החבר דחף לו את זה לפה, אבל הוא יכל להוציא את זה, אז הגמרא מסבירה שכאן או מדובר שהוא דחף את זה מספיק עמוק שזה כבר יהיה מגעיל להוציא, ממילא אין טעם להוציא את זה, זה כבר לא יחזור לבעלים, או שהוא מדובר במשקים שזה כבר ממילא נהיה מאוס, גם בלי שזה נדחף עמוק מדי, לכן גזל אין כאן, גם אונס אין כאן, כי הוא כן בכל זאת יכל להוציא את זה אם הוא היה רוצה, אמנם זה היה מאוס, אבל הוא יכל להוציא, ממילא גזל אין, אונס אין, לכן הוא חייב מיטה, ועקרונית גם חייב על מה שהוא נהנה, אלא שהוא פטור בגלל הפטור של קימלי. זה הסבר אחד. הסבר שני זה של רב אשי, שהוא אומר שבכלל מדובר בתרומה שלו. ממילא אין כאן לא גזל ולא תשלום על הנאה מממון של מישהו אחר, אלא פשוט מדובר בזר שאכל תרומה שלו לפני שהוא נתן אותה לכהן, וממש תוך כדי שהוא אוכל, הוא גם החליט לקרוא את הבגדים של מישהו שעבר שם. וכאן מחודש שלמרות שאין שום קשר בין שני החיובים, כלומר זה לא ששני החיובים הם על האכילה, אלא החיוב של המיטה זה לאכילה, החיוב של הממון זה כי הוא קרא את הבגדים של מישהו, בכל זאת יש כאן את הפטור של קימלי, כי זה קרה בדיוק באותו זמן. אז אלה שני הסברים איך יהיה הפטור של קימלי בזר שאכל תרומה, על ידי זה שהסברנו שמדובר בחיוב ממוני וחיוב מיטה שקורים בדיוק באותו זמן. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני בשורה הראשונה בעמוד א' זה שהגמרא מקשה על רב חיסטה שהבאנו מקודם. רב חיסטה אמר שאם אדם מגביע חלב בשביל לגזול אותו ואז אוכל אותו, אז אין לו את הפטור של קימלי. למה? כי זה לא קרה באותו זמן. הגזל נעשה מיד כשהוא הגביע, והחיוב על החלב זה כשהוא אכל. עכשיו כשרב חיסטה אומר את זה, הוא בעצם אומר שהפעולה של הרמת החלב והכנסה לפה וכולי זה לא פעולה אחת ארוכה, אלא אני יכול לחלק אותה ליחידות, ולכן הגזל זה רק בהתחלה והחלב זה בסוף, ולכן אין קימלי. זה משהו מרב חיסטה. על זה הגמרא מקשה מרבי אבין. רבי אבין אומר שאם אדם יורה חץ בשבת ברשות הרבים ותוך כדי החץ הזה גם קורא הבגדים של מישהו, אז הוא פטור מתשלום על הבגדים. למה? כי יש לו את הפטור של קימלי. עכשיו למה? הרי לכאורה זה לא קורה באותו זמן, הרי את הבגדים החץ קרה תוך כדי התעופה, ואילו על שבת הוא חייב רק שהחץ נוחת, כי בשביל להתחייב על טלטול דל אדמות ברשות הרבים צריך לעקור את החפץ, להוביל אותו 400 ואז להניח אותו, זה רק בסוף. אז למה יש כאן את הפטור של קימלי? אלא שמסביר רבי ויבין שאני מסתכל על כל התהליך של הזזת החץ כפעולה אחת ארוכה. הוא קורא לזה עקירה צורך הנחה. כלומר, כבר העקירה הראשונית של החץ נעשית בשביל שבסוף החץ ינחת. כלומר, זו פעולה אחת ארוכה, ואני לא מחלק אותה ליחידות. וממילא, אפילו ששני החיובים לא קרו בדיוק באותו זמן, הנזק היה באמצע ושבת היה רק בסוף, בכל זאת, כיוון שהם נעשו במהלך אותה פעולה אחת ארוכה שאי אפשר לחלק אותה, יש את הפטור של קימלי. עכשיו, ממילא, שואלת הגמרא, זה לכאורה קשה על רב חיסטה. כי הרי רב חיסטה אמר שכשאני מרים את החלב בשביל לגזול אותו ולאכול אותו, אני כן מחלק את הפעולה ליחידות קטנות, ולכן אין את הפטור של קימלי, כי זה לא קרה באותו זמן. במה זה שונה מהחץ ששם יש את הפטור של קימלי? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא בשתי תשובות, כדאי לזכור אותם כי נשתמש בהם גם בהמשך, נקרא להם תשובה א' ותשובה ב'. תשובה א' זה שיש הבדל בין אכילה לבין העברה של משהו דלת אמות. אם אני רוצה להעביר משהו דלת אמות, אז בהכרח האיסור הזה כולל עקירה, הולכה והנחה. כלומר, אני לא יכול להניח אותו במרחק של דלת אמות בלי שקודם עקרתי אותו. ממילא, כיוון שזה בהכרח כולל את שלושת השלבים האלו, אז כל השלבים הם בעצם חלק מפעולה אחת ארוכה. כלומר, אני לא מסתכל רק על ההנחה, אלא אני מסתכל על כל התהליך של העקירה, ההולכה והנחה כפעולה אחת. לעומת זאת, אם אני רוצה לאכול חלב, אני לא חייב להרים אותו לפה, אני יכול גם להוריד את הראש אל החלב ולאכול בלי להרים. כלומר, הרמה היא לא חלק מהותי מהפעולה. ממילא, לגבי חלב, אפשר להסתכל על זה כשתי פעולות שונות. בהרמה הוא גזל והתחייב בתשלומים, ורק אחרי זה הוא אכל את החלב, לכן זה לא באותו זמן, ואין קימלי. לעומת זאת, כשזורקים חץ, כיוון שגם התחלה של הפעולה היא חלק מהותי מזריקת החץ, וממילא זה פעולה אחת ארוכה, ובמהלכה הוא קרא את הבגדים, אז שם זה כן נחשב שזה באותו זמן, ויש את הפטור של קימלי. זאת תשובה א', זה תלוי האם ההתחלה היא הכרחית לפעולה, וממילא היא חלק ממנה או שלא. תשובה ב', גם היא מנסה להסביר למה בחץ כל התהליך הוא חלק מהפעולה ובאכילה לא, אבל בצורה שונה. וזה, האם אני יכול להפסיק את הפעולה לפני שקורה הסוף? כלומר, אם אני זורק חץ, אז כבר ברגע שהוא יצא לי מהיד, אני כבר לא יכול להתחרט. הפעולה התחילה. ממילא, כל התהליך נחשב כפעולה אחת ארוכה. לעומת זאת, אם אדם לוקח חלב בשביל לגזול ולאכול אותו, הוא יכול להתחרט באמצע, הוא יכול להרים את החלב, ואז להוריד אותו, הוא לא חייב לאכול. ממילא, זה מראה ששם, הרמת החלב היא לא התחלה של פעולה אחת ארוכה, כי עובדה אפשר לעצור אותה באמצע, לכן שם אני כן מחלק את זה לשני שלבים, וזה לא נחשב שזה נעשה בו זמנית ואין קימלי. לעומת זאת בחץ, זה פעולה אחת ארוכה, וזה נחשב שזה נעשה בו זמנית ויש קימלי. אלה שני הסברים. עוד פעם, לפי שני הסברים אנחנו מראים למה בחץ, מהתחלת זריקת החץ ועד הסוף, זה פעולה אחת ארוכה, בניגוד למי שמרים חלב לאכול אותו. לפי תשובה א', זה בגלל שבחץ, בשביל שבסוף זה ינוח אחרי דלת אמות, אני חייב שיהיה בהתחלה עקירה, זה פעולה הכרחית. לפי תשובה ב', זה בגלל שבחץ, אחרי זריקת החץ, אני לא יכול להתחרט. עכשיו, מה נפקמינה בין שתי התשובות? התשובה הראשונה שאמרנו, שהעקירה היא חלק הכרחי מהפעולה, זה נכון לא רק לגבי זריקת חץ. זה גם נכון אם הוא מעביר דלת אמות ברשות הרבה. רבים ביד, ולא זורק באוויר. בכל מקרה, צריך בהתחלה לעקור. ממילא גם אם אדם מטלטל סכין דלת אמות ברשות הרבים, ותוך כדי גם חותך בגדים של מישהו, גם אז יהיה לו את הפטור של קימלי לפי התשובה הזאת, כי גם אז אני מחשיב את זה כפעולה אחת ארוכה. לעומת זאת, לפי תשובה ב', שבשביל להחשיב את זה כפעולה אחת ארוכה, זה דווקא כשהוא כבר לא יכול להתחרט באמצע, זה דווקא בזריקה. אבל אם אדם פשוט מחזיק סכין והולך דלת אמות, בזה הוא יכול להתחרט באמצע, לכן זה לא פעולה ארוכה, ולכן לפי התשובה הזאת, כאן כבר לא יהיה את הפטור של קימלי, כי הוא קרא את הבגדים באמצע הדלת אמות, והוא התחייב על שבת רק בסוף הדלת אמות. אז עד כאן שני הסברים, למה כשהוא מרים חלב לגזול ולאכול אין לו קימלי, כי זה לא נחשב בו זמנית, ואילו כשזורק חץ יש קימלי, כי זה כן נחשב בו זמנית, והנפקמינה בין שני הסברים, האם זה דווקא בזורק או גם במטלטל ביד. בזה הגענו למילה גופה, בערך בשליש התחתון של עמוד א', עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שרב ביבי בר אביי מביא ברייתא ומקשה ממנה על רבי אבין לפי התשובה הראשונה שאמרנו. כלומר, לפי ההסבר שאמרנו ברבי אבין, שלא רק אם אדם זורק חץ זה נחשב כפעולה אחת ארוכה, אלא גם אם הוא מטלטל את זה ביד ותוך כדי קורא למישהו בגדים, גם אז זה פעולה אחת ארוכה וגם אז יש את הפטור של קימלי, על זה מקשה רב ביבי בר אביי מברייתא. הברייתא גם היא מדברת על קימלי, וגם היא מדברת על שבת, רק שהיא לא מדברת על טלטול דלת אמות ברשות הרבים, אלא על הוצאה מרשות לרשות. ואומרת הברייתא, שאם אדם נכנס לבית של מישהו אחר וגונב ארנק ויוצא איתו החוצה לרשות הרבים, אז סקילה הוא ודאי חייב, כי הוציא מרשות לרשות, אבל האם הוא גם צריך לשלם לנגנב, או שיש לו את הפטור של קימלי, אז כאן זה תלוי איך הוא הוציא את אותו ארנק. אם הוא קודם הרים את הארנק שהוא היה בתוך הבית של הנגנב ואז יצא איתו החוצה, אז אין לו את הפטור של קימלי. למה? כי את הגזלה הוא עשה כבר כשהוא הרים, הוא קנה את זה על ידי הגבהה, ואילו את החיוב של שבת הוא מקבל רק כשהוא מניח ברשות הרבים. ממילא זה לא באותו זמן, ואין לו את הפטור של קימלי, והוא חייב, וזה ברישה. אבל אם הוא לא הרים את הארנק, אלא גרר את הארנק על הרצפה עד שיצא עם זה החוצה מהבית, אז הוא כן פטור. למה? כי בבית עצמו הוא עוד לא קנה את הארנק, כי הוא לא הגביה, והוא גם לא יכול לקנות במשיכה, כי זה השטח של הנגנב. ממילא מתי הוא קנה את זה? רק שהוא עשה משיכה אל רשות הרבים, ובאותו רגע הוא גם עבר על טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים. ממילא כיוון ששני הדברים קרו באותו זמן, אז יש קימלי והוא פטור. זה בסיפה. אז שוב, ברישה של הברייתא, אם הוא הרים את הארנק בתוך הבית ואז יצא, אין את הפטור של קימלי, כי הוא קודם קנה על ידי הגבהה, ורק אז התחייב על שבת כשהוא יצא. בסיפה, אם הוא גרר את זה על הרצפה, אז שני הדברים קורים רק כשהוא מושך את זה החוצה אל רשות הרבים, ואז זה באותו זמן, ויש את הפטור של קימלי. זה הברייתא. עכשיו, בוא נתמקד לרגע ברישה. אנחנו אמרנו לפי רבי אבין, לפי תשובה א', שכיוון שבשביל בסוף להניח הוא צריך בהתחלה לעקור, אז אנחנו מסתכלים על כל הפעולה הזאת כפעולה אחת, וממילא יש את הפטור של קימלי. אז למה ברישה של אותה ברייתא, כשהוא מרים את זה בתוך הבית ואז יוצא, אני אומר שאין את הפטור של קימלי? למה אני לא מחשיב את זה מהרגע שהוא הרים ועד בסוף כשהוא יצא כפעולה אחת, ושכן יהיה את הפטור, כמו שאמר רבי אבין? זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות, את שתי התשובות הראשונות היא תדחה. התשובה הראשונה זה שבאמת באופן כללי, אם הוא היה עושה את הפעולה באופן רציף, אז באמת היה פעולה אחת ארוכה, והיה לו קימלי. אבל כאן, לא מדובר שהוא עשה את זה באופן רציף. כי בהתחלה, כשהוא הרים את הארנק, הוא לא רצה לצאת עם זה החוצה, הוא רצה אולי להחביא את זה איפשהו בבית, לבוא אחרי זה לקחת, ובסוף, תוך כדי שהוא עדיין מסתובב בבית ומסתכל איפה לשים את זה, והארנק עדיין ביד שלו, הוא התחרט והחליט לצאת עם זה החוצה. ממילא, כאן ודאי שאי אפשר להסתכל על זה הכל כפעולה אחת ארוכה, כי בהתחלה את העקירה הוא לא עשה בשביל בסוף להניח את זה בחוץ, ולכן אני מפצל ביניהם, ואת הגזלה הוא עשה בהתחלה, את השבת הוא חילל רק כשהוא יצא וניח את זה בחוץ, ולכן אין את הפטור של קימלי. זאת התשובה הראשונה. אבל הבעיה עם התשובה הזאת, זה שבמקרה כזה הוא בכלל לא יהיה חייב על חילול שבת. למה? כי בשביל להתחייב על דלת דמות ברשות הרבים, או על העברה מרשות היחיד לרשות הרבים, כמו שהזכרנו מקודם, אני צריך שלושה שלבים. עקירה, הולכה והנחה. ואני צריך שכבר מההתחלה, כלומר כבר מהעקירה, הוא יעשה את זה על מנת לעשות את החילול שבת. כלומר על מנת לטלטל או על מנת להוציא. אבל אם הוא סתם הרים חפץ והסתובב איתו בבית, ואז תוך כדי שהוא מסתובב הוא פתאום החליט להוציא אותו או לטלטל דלת אמות, זה לא נחשב שיש כאן עקירה, ולכן הוא בכלל לא יהיה חייב סקילה. ממילא אי אפשר להסביר כך את הברייתא, כי הרי הברייתא מדברת על המקרה שהוא חייב סקילה, לכן התירוץ הזה יורד, ואנחנו עוברים לתירוץ השני. התירוץ השני די דומה לתירוץ הראשון, גם כאן אנחנו יוצרים איזשהו חיץ בין העקירה הראשונית לבין ההמשך, רק שהפעם מדובר בחיץ יותר ממשי, וזה שהוא כביכול הניח את הארנק באמצע, ואז עוד פעם לקח אותו. עכשיו, זה לא שהוא באמת הניח את הארנק, כי אז ודאי שמדובר בשתי פעולות שונות לגמרי, וודאי שאין קימלי, אלא הוא עשה פעולה שנחשבת כאילו שהוא הניח. מה הוא עשה? הוא פשוט נעמד במקום בשביל לנוח קצת, ואז עוד פעם התחיל ללכת. עכשיו, כשאדם מחזיק משהו ביד ונעמד במקום, או שמתחיל ללכת, גם זה נחשב הנחה והכירה. כלומר, גם בלי שהוא מניח את זה ממש על הקרקע. עצם זה שהוא נעמד במקום, זה נחשב שהוא הניח את הארנק, וזה שהוא מתחיל ללכת, זה נחשב שהוא עקר אותו מחדש. ממילא, כיוון שהוא בעצם הניח את הארנק ועקר עוד פעם, זה ודאי מפצל בין שתי הפעולות. בהתחלה הוא רק גזל, אחרי זה הוא רק הוציא מרשות לרשות, זה שני דברים נפרדים, וממילא ודאי שאין את הפטור של קימלי. זה הסבר השני, למה שם בברייתא אין את הפטור. עכשיו את ההסבר הזה הגמרא באופן עקרוני מקבלת, זה באמת נכון. הבעיה היא שזה לא כל כך מסתדר עם הסיפה של הברייתא. נזכיר שבסיפה של הברייתא, הברייתא הביאה דוגמה מתי כן יהיה את הפטור של קימלי, וזה אם הוא לא הרים את הארנק, אלא גרר אותו החוצה. עכשיו, לפי מה שאמרנו עכשיו, שמדובר שהוא התחיל ללכת, ואז עצר, ואז המשיך ללכת, רק אז אין את הפטור של קימלי, אז כשבסייפה הברייתא רוצה להביא מקרה שבו יש את הפטור, למה היא צריכה להרחיק לכת ולהביא לי מקרה שהוא גרר? יכלה להישאר באותו מקרה של הרישה, שהוא הרים את הארנק ויצא עם זה ביד שלו, ופשוט לשנות קצת את המקרה, שאז כן יהיה קימלי. למה היא תשנה את המקרה? אז היא יכולה לומר שהוא פשוט לא נעצר בכלל, ואז יש קימלי, והיא גם יכולה לומר עוד יותר מזה, שהוא כן נעצר, אבל הוא נעצר לא בשביל לנוח, אלא בשביל לכתף. כלומר, לסדר קצת את הארנק על הכתף שלו, כנראה מדובר לא ממש בארנק, אלא בסק של כסף, גם אז זה לא נחשב שהוא נעצר, וממילא, אז כן יהיה קימלי. כלומר, שוב, באמת ההסבר בברייתא ברישה הוא בסדר, אבל אז לא מובן למה הסיפה, כשהיא חיפשה מקרה שבו כן יהיה קימלי, היא הרחיקה לכת למשהו אחר לגמרי, שהוא גרר, במקום להישאר בזה שהוא הרים ויצא, אלא פשוט שהוא לא עצר בדרך, או שהוא לא עצר בשביל לנוח, אלא רק לכתף. לכן, את התירוץ השני אנחנו גם דוחים, ובשורה הרביעית בעמוד ב', אנחנו עוברים לתירוץ השלישי. ואחרון. התירוץ השלישי מבחינה עקרונית מאוד דומה לתירוץ הקודם, וזה שכאן זה נחשב כאילו שהוא עצר והניח את הארנק ואז עוד פעם הגביה אותו, רק שהפעם זה לא כי הוא באמת עצר לנוח, אלא פשוט כי הברייתא הזאת היא כמו בן עזאי, ובן עזאי סובר שבכל הליכה, כל צעד וצעד זה נחשב כאילו עקרתי והנחתי. ממילא זה נחשב שהוא עצר ועקר עוד פעם בין ההגבהה הראשונה לבין היציאה החוצה, ולכן זה מפצל את זה, ולכן אין לו את הפטור של קימלי, גם לפי רבי אבין, כי זה כבר לא פעולה אחת ארוכה. עכשיו, כאמור, זה מאוד דומה לתירוץ הקודם. זה נחשב כאילו שהוא הניח ועקר. אז מה בעצם הרווחנו בתירוץ הזה שלא היה לנו בתירוץ הקודם? אז נזכיר, גם התירוץ הקודם באמת כן היה טוב. ומה שהפריע לנו זה שאם ככה אנחנו מסבירים ברישה של הברייתא, שמדובר שהוא עצר לנוח, אז בסיפה, כשהברייתא רצתה להביא דוגמה ששם כן יש קימלי, למה הביאה דוגמה של גורר ולא הביאה דוגמה שהוא עצר לכתף? הרי בדרך כלל כשהברייתא רוצה להביא מקרה אחד שכן חייב ומקרה אחד שלא חייב, היא מביאה דוגמאות כמה שיותר קרובות ושמספיק שינוי אחד קטן בשביל לשנות את הדין, כי זה יותר מחודש. זה היה הבעיה בתירוץ הקודם. אבל עכשיו, כיוון שבתירוץ הזה אנחנו בכלל לא מדברים על אדם שעצר, אלא פשוט זה נחשב כאילו שהוא עצר, כי זה לפי בן עזאי, ממילא לא מצופה שבסיפה הברייתא תביא דוגמה של אדם שעצר לכתף. כי גם ברייש לא דיברנו על אדם שעצר. ממילא, הסיפה חופשייה להביא איזה מקרה שהיא רוצה. עכשיו, הגמרא עדיין מהירה. נכון שבסיפה הברייתא יכלה להביא עוד דוגמאות, למשל אדם שזרק את הארנק החוצה, שגם אז לפי רבי אבין יהיה תפטור של קימלי, אבל עדיין הברייתא רצתה להביא דווקא את המקרה של מגרר, כי בזה יש חידוש מיוחד שעוד מעט נראה מהו. אז זה מה שהרווחנו מהתירוץ השלישי. כאמור, זה דומה לתירוץ השני, בזה שהאדם כאילו הניח את החפץ ואז עוד פעם עקר אותו ולכן אין את הפטור של קימלי. פשוט שכאן הרווחנו שהסיפה כבר לא קשה לנו, למה היא הביאה את הדוגמה שהיא הביאה לזה שיש את הפטור של קימלי. אז בזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן הסברנו את הרישה של אותה ברייתא, ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו אותה, נסביר גם את הסיפה, וזה יהיה הסעיף הרביעי והאחרון של השיעור. אז כאמור, בסיפה כתוב שאם אדם גונב ארנק וגורר אותו החוצה, אז הוא לא עשה שום קניין בתוך הבית של הנגנב, אלא רק שהוא גרר אותו החוצה הוא קנה על ידי משיכה, ובאותו רגע ממש הוא גם חילל שבת, וממילא הוא פטור על הגניבה ורק חייב סקילה. זה הסיפה, ואת הדיון על זה נחלק לשלושה שלבים, כשבשלושת השלבים אנחנו כבר לא עוסקים כל כך בדין של קימלי בדרה במיני, אלא בנושאים האחרים שהזכרנו שזה קניין ושבת. אז השלב הראשון זה שאמרנו מקודם שהברייתא הביאה דווקא את הדוגמה הזאת, כי בדוגמה הזאת יש איזה חידוש מיוחד. מה החידוש המיוחד כאן? מסבירה הגמרא שכאן מדובר בארנק שהוא לא כבד מדי, והוא גם לא קל מדי, איפשהו באמצע, והיינו חושבים שאולי הדרך להחזיק ארנק כזה זה לא בגרירה, אלא דווקא בהחזקה, ואם הוא גרר זה נחשב שהוא עשה את זה שלא כדרכה, וממילא הוא לא יהיה חייב על חילול שבת, כמה שמלן שגרירה של ארנק כזה זה כן נחשב כדרכה, ולכן הוא כן חייב על חילול שבת. זה שלב ראשון. השלב השני זה ששואלת הגמרא עדיין ברבע העליון של עמוד ב', לאיפה בדיוק הוא משך את אותו ארנק? הרי באותה משיכה הוא אמור לעשות שני דברים, גם לקנות וגם לחלל שבת. הבעיה היא ששני הדברים לכאורה סותרים, כי בשביל לקנות הוא לא יכול למשוך לרשות הרבים, הוא צריך למשוך לשטח שלו, לפחות למקום שהוא סוג של פרווה כמו סמטה, שזה לא ממש רשות הרבים, אבל למשוך לרשות הרבים לא יקנה לו לפי ההבנה של הגמרא עכשיו. לעומת זאת, בשביל חילול שבת הוא צריך למשוך לרשות הרבים, אחרת הוא ודאי לא חילל שבת. אז לאיפה הוא משך? זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה הראשונה זה שהוא משך את זה לשוליים של רשות הרבים, זה נקרא צידי רשות הרבים, כמו המיקום של המדרכות של ימינו, כשגם אז צידי רשות הרבים היו מוגנים על ידי עמודים או משהו דומה, שמנעו מעגלות ומהרבה אנשים לעבור שם, אז היו שם פחות אנשים, ולפי רבי אליעזר, בניגוד לרבנן, מבחינת דיני שבת, למרות שזה פחות אנשים, עדיין זה נחשב חלק מרשות הרבים, אז מצד אחד הוא כן חילל שבת, אבל מצד שני, מבחינת קניין, זה לא נחשב כמו רשות הרבים, אלא כמו סמטה שיוצאת מרשות הרבים, ולכן זה כן עכשיו כמי שמשך אל השטח שלו, ולכן הוא כן קנה. אז זה תירוץ ראשון, צידי רשות הרבים, זה מקום שהוא באמצע, ומצד אחד הוא כן חילל שבת, מצד שני הוא גם קנה. התירוץ השני קצת יותר מורכב, זה של רב אשי, ממש באמצע עמוד ב', אנחנו מסבירים את זה לפי רשי, תראו ראשונים אחרים שחולקים עליו לגמרי ואומרים שזה בכלל לא תירוץ לזה. בכל אופן, לפי רשי אומר רב אשי שכאן מדובר בגנב קצת מוזר. מה שהוא עשה זה שהוא גרר את הארנק החוצה, וכשהוא הגיע לגבול בין רשות היחיד לרשות הרבים, הוא שם למשל את יד שמאל על הקרקע ברשות הרבים, ועם יד ימין הוא המשיך לגרור את הארנק עד שהוא נחת בתוך היד שברשות הרבים. עכשיו, מה זה עוזר? זה עוזר כי לקנות על ידי משיכה ברשות הרבים באמת אי אפשר. אבל לקנות על ידי הגבעה ברשות הרבים ודאי שאפשר, והפעולה הזאת שהוא עשה, שהוא הניח אל תוך היד השמאלית שלו שהייתה ברשות הרבים ובאותו רגע הוא חילל שבת, באותו רגע הוא גם קנה על ידי הגבעה, לא על ידי משיכה, וממילא שני הדברים קרו באותו זמן ואפשר לעשות אותם ברשות הרבים. עכשיו על זה רק נעיר שתי הערות. הערה אחת, למה מעמידים שהיד השנייה השמאלית הייתה על הקרקע? כי אם נאמר שהיא לא נמוכה על הקרקע, אז בשביל לשים ביד הוא בעצם צריך קודם להגביע את החפץ, והרי אנחנו לא רוצים לומר שהוא הגביע, כי אם הוא הגביע אז בעצם מחזיר אותנו לרישה, שברגע שהוא הגביע הוא כבר גזל, לפי הסברים שראינו ברישה, ורק אחרי זה כשהוא שם ביד השנייה והניח ברשות הרבים, אז הוא חילל שבת, לכן צריך לומר שיד השנייה נמוכה, כך שאין שום שלב שהוא הגביע, ואז הוא רק קנה כשהוא הניח ביד השנייה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שהגמרא גם מסבירה למה היד השמאלית שלו קונה, הרי לכאורה היד נמוכה, בשביל לקנות על ידי הגבעה צריך להגביע, לא להשאיר את היד נמוכה, אלא שמסבירה הגמרא לפי רשי, כיוון שיד נחשבת מקום חשוב, כמו שאנחנו רואים לגבי הלכות שבת, שיד נחשבת כמקום של דלת על דלת תפחים, אז היא גם נחשבת מקום חשוב לגבי זה שאפילו כשהיא נמוכה, זה נחשב כאילו שהוא הגביע, ויכולה לקנות על ידי קניין הגבהה גם כשהיא צמודה לקרקע. זאת הערה שנייה. שוב, אנחנו מחפשים איך יכול להיות שבסייפה של הברייתא הוא משך את הארנק החוצה, והוא קנה על ידי משיכה אל רשות הרבים, אז בתירוץ הראשון אמרנו שהוא עשה את זה לצידי רשות הרבים, וכך הוא יכול לקנות. בתירוץ השני אמרנו לפי רשי שזה בכלל לא היה קניין משיכה, אלא סוג של קניין הגבהה צמודת קרקע. התירוץ השלישי, הכי פשוט, זה בשליש התחתון של עמוד ב', הוא פשוט חולק על כל מה שאמרנו. אנחנו עד עכשיו יצאנו מנקודת הנחה שאי אפשר לעשות קניין משיכה ברשות הרבים, אלא מקסימום בסמטה או בצידי רשות הרבים, לכן זה היה קשה. לעומת רבינו אומר, לא נכון, אפשר לעשות משיכה ברשות הרבים וזה קונה. ממילא, כל השאלה לא מתחילה. הוא עשה משיכה לרשות הרבים, וברגע שזה נח ברשות הרבים, הוא עבר גם על איסור שבת, וגם גזל את החפץ, ולכן יש לו קימלי. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן השלב השני של הסעיף הזה. השלב השלישי והאחרון זה שבעצם הרגע ראינו מחלוקת האם אפשר לעשות קניין משיכה ברשות הרבים. לפי שני התירוצים הראשונים, כלומר הגמרא ורב אשי, אי אפשר. לפי רבינה אפשר. מה המחלוקת? אז הגמרא מסבירה ששניהם ראו משנה בבבא קמא, וכל אחד דייק ממנה אחרת. המשנה מדברת על אדם שגונב בהמה. עכשיו גנב חייב באחריות, לא משנה למה זה קרה לה, אם הבהמה מתה הוא יצטרך לשלם, אבל זה כמובן רק אם זה קרה לה אחרי שהוא כבר עשה את קניין הגזלה. עכשיו מה קורה אם היא מתה כשהוא עדיין ברשות שלה נגנב? אז זה תלוי איזה קניין הוא עשה. ועל זה אומרת המשנה כך. בראש היא אומרת, היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור, כי הרי אי אפשר לעשות קניין משיכה ברשות הבעלים, לכן הוא עוד לא קנה, והוא פטור. אבל מיד אחרי זה בסייפה היא אומרת, הגביהו או שהוציאו מרשות בעלים ומת, אז חייב, כי אז הוא כבר עשה קניין. זאת המשנה. עכשיו כל אחת מהדעות שהזכרנו מבינה את המשנה אחרת. רבינה מדייק מהרישה. הרי מה כתוב ברישה? שברשות של הבעלים אי אפשר לעשות קניין משיכה. משמע שאם הוציא את זה מרשות הבעלים, כלומר גם לרשות הרבים לכאורה, אפשר לעשות קניין משיכה. אז מכאן שקניין משיכה אפשר לעשות גם ברשות הרבים, וכך הוא גם יסביר את הסייפה, כשכתוב שם הגביעו או שהוציאו, הוא יבין שמה זה הוציאו, הוציאו אפילו לרשות הרבים, זה רבינה. לעומת זאת, מי שחולק עליו שזה רב אשי ורב אחא שהזכרנו, הם לומדים דווקא מהסייפה שאי אפשר למשוך ברשות הרבים, כי הרי מה כתוב בסייפה? הגביעו או שהוציאו, ומבינים שהמשנה בזה יוצרת הקבלה בין הגבעה לבין משיכה. כמו שבהגבעה, כשאני מגביע אותו, אפילו שאני ברשות הרבים, אני בעצם מכניס אותו לרשות שלי, כי הוא נכנס ליד שלי, אז גם במשיכה אני צריך שזה ייחשב שהוא נכנס לרשות שלי, ולא ברשות הרבים. את זה מדייקים מהסייפה. ולגבי הרישה שלכאורה משמע שברגע שהוא יצא מרשות הבעלים הוא קנה, הכוונה היא לא שהוא קנה כשהוא הגיע לרשות הרבים, אלא רק כשהוא הגיע לרשות שלו. כי כל עוד הוא לא הגיע לרשות שלו, מבחינתם זה נחשב כאילו שהוא עדיין ברשות הבעלים. אז זאת המשנה בבבא קמא, וכל אחת מהדעות אצלנו מדייקת אחרת, האם אפשר לקנות במשיכה ברשות הרבים. שוב, לפי רבינה כן, לפי רב אשי ורב אחא אי אפשר. בזה הגענו לחמש שורות מלמטה בנקודותיים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדין של קימלי בדרה במיני, ראינו שבשביל שיהיה את הפטור, צריך שהחיוב של הממון והחיוב של המיטה יקרו בדיוק באותו רגע, לכן אם אדם הגביע חלב בשביל לגזול אותו ואז שם אותו בפה ואכל, אין לו את הפטור של קימלי, כי הגזלה הייתה לפני האכילה, זה העיקרון באופן כללי, את הדיון לגבי איזה חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על זה שהזכרנו אתמול שיכול להיות קימלי בזר שאכל תרומה, והרי לכאורה גם כאן הוא קודם מרים ואז אוכל, אז למה יש קימלי? על זה נתה הגמרא ששם לא מדובר על הכסף של הגזלה, באמת שם מדובר שאין גזלה, אלא על משהו אחר. על מה? אז תשובה אחת, מדובר על התשלום של משהו נהנה, שזה באמת קורה בדיוק באותו זמן של החיוב מיטה. תשובה שנייה, הוא פשוט קרא בגדים תוך כדי שהוא אכל תרומה שלו, ומזה הוא פטור. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על אדם שזורק חץ 400 בשבת ותוך כדי קורא הבגדים, בגדים, ששם יש את הפטור של קימלי, והשאלה היא למה, הרי לכאורה גם שם הוא קודם קרא את הבגדים, ורק אחרי זה כשהחץ נחת, הוא התחייב על שבת, על זה ענינו בחץ, אנחנו רואים את כל הפעולה כפעולה אחת ארוכה, למה? אז הבאנו שתי תשובות, תשובה א', כי אי אפשר להנחה בלא הכירה, וממילא זה נכון לא רק בחץ, אלא גם אם הוא הולך ברגל עם סכין וקורא הבגדים תוך כדי, תשובה ב', שזה מיוחד לחץ, ברגע שהוא ירא את החץ, הוא כבר לא יכול להתחרט, ולכן זו פעולה אחת ארוכה, לכן שם יש קימלי, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, בהנחה שהולכים כמו תשובה א', שגם כשהוא הולך ברגל אני מחשיב את זה כפעולה אחת ארוכה, הקשנו על זה מברייטה שמדברת על אדם שגונב ארנק, ושם כתוב ברישה שאם הוא הגביע את זה ואז יצא, אין לו את הפטור של קימלי, כי הוא קודם הגביע וקנה ורק אחרי זה הוציא את זה מרשות לרשות בשבת. בסעיף הכתוב שאם הוא גרר את זה ויצא, אז יש קימלי, כי שני הדברים קורים בו זמנית. ושאלנו למה ברישה אין קימלי, הרי לכאורה צריך להחשיב את זה כפעולה אחת ארוכה, ועל זה ענינו, נכון, קורנית זה פעולה אחת ארוכה, אבל שם מדובר שזה נחשב שהוא הניח את זה באמצע, שוב עקר את זה עוד פעם, למה? או כי הוא נעמד לנוח ואז משיך ללכת, וזה נחשב הנחה, אבל את זה דוחים כי זה לא מסתדר עם הסייפה, לכן תשובה אחרת זה שזה כבן הזי, שכל הליכה נחשבת כעמידה, לכן שם מפצלים את זה, אבל באמת עקרונית אם לא היינו מפצלים, זה פעולה אחת ארוכה והיה קימלי. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון, לגבי הסייפה של אותה ברייטה, כאמור כשהוא גורר, אז יש קימלי, ראינו דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון, מה החידוש שם, והסברנו שזה נחשב דרך הוצאה. שלב שני, הגמרא מבררת לאן הוא משך, הרי אם הוא משך לרשות הרבים, לכאורה הוא לא קונה, על זה הבאנו שלוש תשובות. תשובה אחת, הוא משך לצידי רשות הרבים, וזה כרבי ליעזר שלשם זה נחשב רשות הרבים מבחינת שבת, ורשות היחיד מבחינת קניין. תשובה שנייה, הוא גרר את זה לתוך היד שלו שהייתה מונחת על הקרקע, וזה נחשב הגבעה, אפילו שהוא לא הגביע, ואת זה הוא יכול לעשות ברשות הרבים. תשובה השלישית זה כרבינה שאומר שמשיכה ברשות הרבים כן קונה. זה היה שלב שני. ושלב שלישי, הבאנו עכשיו בעצם מחלוקת האם משיכה ברשות הרבים קונה או לא. על זה אומרת הגמרא שהמחלוקת היא סביב משנה בבבא קמא לגבי אדם שגנב בהמה ואז היא מתה לפני שהוא הספיק לצאת. שתי עדות מדייקות את הדעה שלהם מאותה משנה. כל הטוב.